היוש, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, שנה זה לחלשים, והיום יש לנו פרק קליל קליל, אבל חשוב מעין כמותו, על גמילה ממוצץ, האם צריך מוצץ, האם מוצץ טוב ללימוד שינה, אז פתיח ומתחילים. אז לשאלת השאלות, מתי גומלים ממוצץ, באיזה גיל? התשובה הקצרה היא אתם ורק אתם תחליטו. אני אתן לכם קצת רפרנס. האקדמיה האמריקאית לרפואת ילדים ממליצה בעצם להיפטר מהמוצץ בין הגילאים 2-4 שנים, והאקדמיה האמריקאית לרופא שיניים לילדים ממליצה לגמול את המוצץ עד גיל 3 שנים. אז אם אנחנו מסתכלים פחות או יותר מדובר על אותם גילאים בין 2-4, זה הגיל הממוצע שיהיה נכון מבחינת המומחים לנושא הזה. זה יכול להיות בחירה מתאימה בין גיל 2-4. 2 כמובן יכול להיות מוקדם מדי, 4 יכול להיות מאוחר לכם. אז כל דבר שהוא בטווח הזה יהיה בסדר, אבל שוב, תמיד תמיד בסוף יש את ההורה, את מה שהוא מחליט, אתם אלה שמחליטים, אתם יודעים הכי טוב מה נכון עבור הילד שלכם, אתם תפעלו לפי אמות המידה שלכם ולפי האני מאמין שלכם, וזה לגבי מתי אנחנו גומלים ממוצץ. עכשיו, לגבי הטכניקות, איך גומלים ממוצץ? תראו, יש כל מיני היבטים לגמילה ממוצץ, אני לא נכנסת לכל הסיבות לגמול ממוצץ, יש קלינאי תקשורת ויש רופא שיניים ויש אורתודנטים, ויש המון אנשים שיביעו את דעתם המקצועית בעד ונגד. בסדר, זה, כולנו מכירים את זה. בסוף אני מדברת על הורה שהחליט שהוא רוצה לגמול ממוצץ, ובאנו בפרק הזה לתת את הטכניקות שאפשר לפעול על פיהן, שלי עבדו מצוין. בסוף, כשאנחנו מחליטים לגמול ממוצץ, הדבר הכי חשוב, כמו כל תהליך של שינוי הרגלים, וזה שינוי הרגלים לגמול ממוצץ, כמו כל דבר בחיים שתרצו לשנות, העקביות שלכם זה מה שיקבע את ההצלחה. העקביות שלכם היא זאת שתיתן לילד שלכם את הביטחון, שמה שהם אמא ואבא אומרים, זה מה שקורה באמת. העקביות לא רק תורמת להצלחה של תהליך הגמילה ממוצץ, וכמו שאמרתי, כל תהליך בעצם, אלא גם לזה שאתם לא מבלבלים את הילד שלכם, ופעם אחת אתם מעבירים מסר כזה, ופעם אחרת אתם מעבירים מסר סותר, אז תבחרו בדרך אחת, ואם החלטתם שהולכים לגמילה ממוצץ, בבקשה, אל תבלבלו את הילד שלכם, ואל תחזרו לאחור. החלטנו, אז זה מה שעושים. כמובן של היניקה של המוצץ, כמו גם במציצת אצבע, פעולת היניקה משחררת אנדורפינים למוח ובעצם מרגיעה את התינוק. והפעוט שלנו צריך עכשיו למצוא דרכים אחרות, להרגיע את עצמו דרכים אחרות, להירגע, ואתם יכולים לסמוך עליו שהוא יכול, מסוגל ויודע למצוא את הדרך שתרגיע אותו כתחליף למוצץ. אתם לא חייבים למצוא את זה עבורו, אתם לא חייבים לתת לו איזשהו חפץ מעבר, גם מאוד קשה להרגיל לחפץ מעבר בגיל 2-4, אבל תסמכו עליו. תסמכו עליו שכמו כל התינוקות וכל הפעוטות וכל הילדים, הם בסוף לא הלכו עם מוצץ לבית ספר. אז הם יכולים ומסוגלים, תאמינו בהם, ואם החלטתם, צאו לדרך. אז יש את האופציה של לבחור בבת אחת. לתלוש את הפלסטר, מה שנקרא, בבת אחת, בפעולה חותכת, וזהו. איך אנחנו עושים את זה? כשאתם מחליטים שזהו, שהגיע הזמן, אתם פשוט יום אחד נפטרים בבת אחת מכל המוצצים בבית. כמובן, שמאוד חשוב בפעוטות, בגלל שהם כבר מבינים את השפה שלנו והם יכולים לדבר, אז חשוב לשתף אותם בשבוע שלפני שאתם, נגיד קבענו שביום ראשון הבא אנחנו מפסיקים עם המוצץ, אז בשבוע שלפני חשוב מאוד לשתף את הילד במה שהולך לקרות. כמובן שלא הוא זה שיחליט, אבל אנחנו כן נשתף אותו במה שהולך לקרות, נעשה לו איזושהי הכנה. אפשר להקריא לו ספר על פרידה ממוצץ, יש המון ספרים בנושא הזה, אנחנו נדבר איתו על זה שכבר לא יהיה לו את המוצץ, והוא כבר ילד גדול. אתם יכולים להציע לו בשלב הזה כל מיני חברים חדשים, חפצי מעבר חדשים, שיקלו עליו את הפרידה מהמוצץ, כדי שיוכלו, כמו שאמרתי מקודם, להרגיע את עצמם באיזושהי דרך, אם ארנבון מדבר אליהם יותר, או סמיכי, או איזה דובי, כל דבר שיכול לדבר אליהם, שאתם מזהים שהם יכולים לאהוב, אתם יכולים להציע כחבר חדש שיהיה עבורם שם במקום המוצץ. זה לא צריכה להיות שיחה ארוכה. זה לא עכשיו דיוני קבינט. אבל הרעיון הוא כן לתת לילד כמה ימים לאבד את השינוי שמתקרב, וזה יכול רק להועיל. אנחנו בגיל הזה כבר לא עושים דברים במפתיע, בבת אחת ההכנה מאוד מאוד חשובה לשיתוף הפעולה, להפחתת ההתנגדויות, לשאילת שאלות, לזה שהם מבינים שאוקיי, הם הולכים לקראת משהו, יש להם זמן להתכונן לזה. ולספר על זה ולהתגאות בזה. אז זה ככה, שבוע לפני כן, שבוע לפני שאתם מחליטים, אנחנו עושים הכנה, אם זה בספר, אם זה בדיבור, אם זה גם וגם, מעולה. כמובן שבשעות של העירות ושל הפעילות, יהיה הרבה יותר קל לילד שלי לשכוח מהמוצץ, כי אני מעסיקה אותו וכי יש המון גירויים, אבל שעת ההרדמה במקרה הזה יכולה להיות קשה מאוד למשך כמה לילות, כן? זה לא זבנג וגמרנו. זה, אתם צריכים לבוא מוכנים להכיל את הקושי של הילד ולהיות סבלניים לזה שהולך להיות לו קשה. ואולי הוא יכעס, ואולי הוא יהיה עצבני, ואולי הוא יהיה מתוסכל. הכל נורא לגיטימי. הוא זה שבמרכז, הוא זה שעובר תהליך, ואתם ההורים שלו תהיו שם עבורו כדי להכיל את זה, כדי להיות שם בשבילו, כדי לחבק אותו כשצריך. ועדיין החלטנו שאין מוצץ, אז אין מוצץ. זה המסר. עוד אסטרטגיות שיכולות לעזור לכם בגמילה ממוצץ, אם החלטנו שבבת אחת אנחנו עושים את זה, זה כמובן מה שאתם בטוח מכירים בשם עץ מוצצים. אנחנו מספרים לילד שבוע לפני, כן? בשלב ההכנה, שיש עץ מוצצים, ככה קוראים לו, שהוא נמצא בגינה, למי שיש בגינה, כן? למי שיודע איפה יש עץ מוצצים. אתם עושים טיול לעץ, מתיידדים עם הרעיון, פוגשים את העץ, רואים את כל המוצצים של הילדים האחרים, ואני מסבירה לו שבעוד כמה ימים גם אנחנו נשתתף בזה, גם אנחנו נתלה את המוצץ המאמם שלנו על העץ הזה, ואחרי כמה ימים אתם הולכים ומבצעים את זה בפועל. אם עץ מוצצים אין בנמצא אצלכם, כמה צדיקים. אז יש לנו את פיית המוצצים, שזה פיפי, כי אני התחפשתי לפיית המוצצים. אנחנו מניחים בלילה את המוצץ, אנחנו אורזים אותו בתוך חבילה, ושמים את החבילה מחוץ לבית, כי הפיה אמורה בשליחויות, היא אמורה לאסוף את המוצץ בלילה, ובתמורה היא אמורה להביא לנו איזושהי הפתעה. אז אנחנו עושים טקס ואנחנו אורזים את המוצץ, ומקשטים את האריזה, וכותבים אולי אפילו ברכה לפיה, ונפרדים מהמוצץ, ואתם תדאגו שבבוקר תחכה קופסה מהממת ומנצנצת עם מתנה ממש ממש שווה וגדולה, שתהיה תואמת לאירוע, כי יש פה אירוע של פרידה ממוצץ, שתחכה לו מחוץ לדלת, שממש ירגיש שהוא פותח את הדלת ורואה את החבילה ומקבל אותה ומתרגש ופותח אותה, ואתם חייבים לצרף גם ברכה מהפייה, כדי לפרגן, לפרגן, לפרגן מלא מלא מלא, על זה שהוא בעצם עבר את הלילה הראשון שלו בלי מוצץ. וזה חתיכת אירוע, ומתקשרים לסבתא, ומספרים לכל מי שיכול להתגאות ולעשות וו 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 כזה. תעשו מזה חגיגה של ממש. זאת הצלחה, וכמו בכל תהליך גמילה, הימים הראשונים הם הקשים ביותר. אז באמת תדאגו שיהיה לו כמה שיותר כיף וכמה שיותר גאווה, כי זאת תהיה המוטיבציה לדחוף אותו גם ליום למחרת. אז עד כאן השיטות לגמילה ממוצץ בבת אחת. אם אנחנו רוצים לעשות את זה הדרגתי יותר, אז אנחנו יכולים למשל לבחור לגמול ממוצץ, כמו גמילה מחיתולים כזה. אנחנו יכולים לבחור לגמול ממוצץ קודם כל במהלך שעות העירות, ששם קצת יותר קל, ואחרי שיש הפוגה ואין יותר שימוש במוצץ במהלך שעות העירות, וגם כמובן שכל מה שאני אומרת צריך להסתנחרן גם עם הגן, כן? יש פה גן בגילאים האלה, אתם צריכים לשתף את הגננת או את המטפלת, כדי שניישר קו, אחרת לא שווה שום דבר ממה שעשינו. אבל החלטנו שאנחנו מורידים את המוצץ משעות העירות, כמובן אותם שלבי הכנה, אנחנו מספרים לילד מה הולך להיות, מעכשיו בזמן העירות רק בלילה יהיה לך מוצץ, כל הזמן שאתה ער אין מוצצים, המוצצים ננעלים איפשהו, במקום שאי אפשר להגיע אליו, הוא לא יכול להתפתות לקחת אותם, כי שוב אמרתי, אין מסר מבלבל, אם החלטתי זה מה שיקרה. אז מעיפים את המוצצים מהנראות שלהם או מהאזכור שלהם בכל הבית בשעות הערות, ורק כשנכנסים למיטה המוצץ נמצא שם. המוצץ יכול להיות רק במיטה, אלה הכללים. ואחרי שאתם רואים שהילד ממש מסתדר בלי המוצץ ביום, יאללה קדימה, תיפטרו מהמוצץ גם בלילה. ובשביל להיפרד מהמוצץ גם בלילה, בעצם אתם יכולים להשתמש בטכניקות של עץ המוצצים או פיית המוצצים, כי שם בעצם אנחנו נפטרים ממנו for good. עכשיו, עד כאן זה היה לגבי גמילה ממוצץ. אני רוצה רגע בפרק הזה לנצל אותו כי הנושא הוא מוצץ, ואני רוצה להתייחס רגע לשאלה שאני נשאלת המון, לגבי מה התפקיד של המוצץ בלימוד שינה. האם זה טוב שהילד, הרבה הורים שבאים לתהליך לימוד שינה, אומרים לי, אוי, אבל הילד שלי יונק, והוא לא לוקח מוצץ, אז בטח יהיה לו יותר קשה להירדם. זה לא נכון. כל דבר, וזה ההתייחסות שלי למוצץ בזמן שינה, בלימוד שינה, כל דבר שהתינוק תלוי בו כדי להירדם, נקרא תלות שינה. זה לא חייב להיות מוצץ, זה יכול להיות ידיים, זה יכול להיות נוכחות ההורה בחדר, זה יכול להיות בקבוק, זה יכול להיות ציצי, זה יכול להיות קפיצה על כדור פיזיו. כל דבר כזה נקרא תלות שינה. עכשיו אנחנו שואלים מה מקור התלות הזאת. האם מקור התלות הזה הוא חיצוני, הוא תלוי בהורה, או האם מקור התלות הזאת הוא פנימי, כמו מציצת אצבע, הילד שולט במציצת אצבע. אנחנו רוצים בשביל לייצר הרדמות עצמאית, מקור תלות פנימי. כלומר, אם הילד מוצץ אצבע, אין שום בעיה, הוא ירדם בקלות, אני יכולה ללמד אותו הרדמות עצמאית, זה יעזור לו. ואם הוא מוצץ, אם הוא משתמש במוצץ, אני צריכה לשאול את עצמי, האם הילד יודע לקום באמצע הלילה ולהכניס לעצמו את המוצץ לפה? האם הוא כבר נמצא שם בשלב ההתפתחותי הזה? אם התשובה היא כן, הרי שלא תהיה בעיה גם בלראות לילות רצופים, כי ביקיצות בלילה הילד הזה קם, לוקח את המוצץ, מכניס לפה, לא צריך לקרוא לאמא שלו או לבכות, וזהו, יש לו את כל היכולת לחזור, להחזיר את עצמו לישון לבד. בהנחה כמובן שלימדנו אותו הרדמות עצמאית, או שהוא יודע להירדם בעצמו. אם הילד הזה קטן מדי, התינוק הזה קטן מדי בשביל לעשות את זה, למשל בגיל 4 חודשים, או שלא לימדנו אותו לקחת מוצץ לבד בעצמו באמצע הלילה, אז המוצץ מהווה מקור תלות חיצוני, כלומר, הילד הזה תלוי בהורה שיבוא ויכניס לו את המוצץ לפה בצורה פסיבית. ושם, כן, המוצץ יכול להוות סיבות להתעוררות בלילה, בדיוק כמו כל תלות אחרת בשינה של ציצי, של ידיים, של קפיצות בכדור, של בקבוק, כדי לחזור לישון. אז אני מקווה שהייתי מספיק ברורה כדי להסביר לכם מתי המוצץ מועיל לנו ללימוד שינה ומתי לא. השאלה הגדולה שצריכה להישאל זה האם הילד שלכם יודע לקחת את המוצץ שלו לבד בלילה. אם התשובה היא כן, אין שום בעיה ללמד אותו הרדמות עצמאית, כי ברגע שיהיו לו יקיצות בלילה, הוא יוכל להכניס לעצמו את המוצץ לבד, ואז אני אראה לילות רצופים. אם התשובה היא לא, הוא לא יודע לקחת מוצץ בעצמו באמצע הלילה, המוצץ הזה יכול להוות סיבה להתעוררויות בלילה וללילה כאוטי. בלי שום קשר לכל הנאמר, אני עדיין אעבוד עם ילד על הרדמות עצמאית, גם עם הילד שלוקח מוצץ, וגם עם הילד שתלוי בהורה כדי להכניס לו מוצץ. כי זה עדיין ישפר את הלילה ויעשה דלתא גדולה בהרדמות. אבל הילד שלא ידע לקחת מוצץ בעצמו, יכול להתעורר לי הרבה פעמים בלילה, וזה קצת מבאס, אבל שוב, זה גם עניין של בשלות התפתחותית. אתם יכולים להתחיל ללמד את הילד שלכם להכניס מוצץ לבד לפה בלילה, החל מגיל 5-6 חודשים. זה תהליך, זה תהליך למידה, זה לוקח זמן, תהיו סבלניים, אבל זה לגמרי לגמרי אפשרי. יש תינוקות שעושים את זה, וזאת עבודה, כמו כל עבודה אחרת. זהו, עד כאן לגבי נושא הגמילה ממוצץ. עוד שאלה ששואלים אותי זה כמה ימים לוקח לגמול ממוצץ. וזה כמובן תלוי בשיטה שתבחרו, כי אם אתם תבחרו בשיטה שלה בבת אחת, זה יהיה יותר מהיר מאשר בשיטה ההדרגתית יותר. אם אתם שואלים מה אני בחרתי, אז אני בחרתי בשיטה שלה בבת אחת. אני פשוט יותר מתחברת בואו נסבול את הקושי הזה ימים מצומצמים ונגמור עם זה. באותו הקשר אני גם לא מפצלת חיסונים, כי אני לא רואה סיבה לא רפואית ולא הגיונית לזה שאנחנו נעריך את הסבל, אני בעד לקצר את הסבל לכמה שיותר. אז זה כמובן תלוי בהורה ובמה שאתם רוצים ובמה שאתם רוצים לנכון השיטה שתבחרו, אבל תקחו בחשבון שזה תלוי במהירות. אם אני אבחר את ההדרגתית יותר, זה יהיה יותר לאט. זה כמובן גם תלוי בטמפרמנט של הילד, כי לא כל הילדים הם זהים והם לא רובוטים כמובן. אז יש טמפרמנט שהוא יותר חם, יש מזג שהוא יותר חם, ויהיה לילד יותר קשה, ויקח לו יותר זמן לעבור את השלב הקשה הזה. ויש ילדים עם מזג יותר נוח, יותר רגוע, שיעברו את זה יותר בקלות. שוב, כמו כל דבר, הם לא זהים. ברוב המקרים, הימים הכי מסובכים זה השבוע הראשון של השינוי, של ההרגל. כמו בלימוד שינה, כמו בגמילה מחיתולים, כמו בגמילה ממציצת אצבע, כל שינוי הרגלים, השבוע הראשון הוא תמיד הכי קשה. אז תהיו סבלניים ותהיו עקביים בגישה שלכם, וההסתגלות לחיים ללא מוצץ תהיה הרבה פחות כואבת והרבה פחות מבלבלת והרבה פחות ארוכה עבור הילד שלכם ברגע שאתם עקביים ולא מעבירים מסרים מבלבלים. ואם אתם רוצים לדעת איך בעצם לגרום לילד שלי ללכת לישון בלי מוצץ, או ללמד אותו לישון ולקחת את המוצץ בעצמו, אתם כמובן יכולים למצוא את התשובות לשאלות האלה בתהליכי הליווי שלנו, בתהליך הליווי שלנו שנקרא ישנים בגיל 2-5 שנים, זה לילדים גדולים יותר, ילדים שכבר יודעים לדבר, ילדים שאנחנו יכולים להסביר להם, יש שם גם חלק של הדרכת הורים, כי אי אפשר להפריד, כן? שוב, זה ילדים כבר גדולים, גיל 2 הנורא וכל מה שהוא מביא איתו. אז ההדרכה הזו תוכל ללמד אתכם את כל מה שאתם צריכים לדעת על שינה רציפה וטובה לפעוטות, כי בגיל הזה, כן, אנחנו רוצים לראות שינה רציפה. גם אם הילד שלכם כרגע תלוי במוצץ כדי לישון, זה לגמרי לגמרי אפשרי, גם שם לראות שינה רציפה. אז זהו, אני מקווה ששפכתי לכם קצת אור על נושא הגמילה ממוצץ, שואלים אותי עליו המון, והחלטתי להסדיר אותו בפרק הזה, ואנחנו נתראה בפרק הבא. ביי יוש!